רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם, אנחנו בשידור אחרי שבוע של הפסקה, שבוע שעשינו בו דברים מעניינים. בלי לתכנן נחשפנו למצוקרם של חקלאי העוטף, וביום חמישי בבוקר, שכן בבוקר, נסענו להביא ירקות וחילקנו אותם, כך שלא הספקנו להגיע לשידור, אבל לפחות הבאנו יותר מ-700 קילו ירקות או שהיו מזרקים או שהיו מגיעים לבתי תושבי השרון. אז כן, הצלחנו במשימה הזאת, אבל דילגנו על שידור וזה לא יקרה עוד פעם, אני מבטיח לכם. היום השידור שלנו יהיה, יהיו לנו שלושה עורכים, אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, ידבר, הוא יעלה לשידור בסוף התוכנית על ניהול עיר בזמן מלחמה. שירלי מרקוביץ' מתנדבת בכלבייה ברעננה, תספר לנו מה עושים עם כלבים בימים של מלחמה, בייחוד כל הכלבים המפונים, מי דואג להם. ואברהם אבנר, איש מוסד לשעבר, על מחדלי עסקת שליט ומה המשמעות שלה לגבי עסקת החטופים הבאה, אם תהיה בכלל. אז אנחנו נתחיל עם שיר של יום חולין ומיד אחריו המרואיינת הראשונה.
שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד, הרוח משנה תחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? אולי באוזנך שעוניי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי, הם בפניך משתקפים פתאום בפניי. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי?
שלום לשירלי מרקוביץ', מה שלומך שירלי?
שלום.
רגע, תוכל...
היי, כן. פתיחה מוקלטת מעכשיו.
הנה השיחה מוקלטת מעכשיו, את כולם ישמעו את מה שיש לך להגיד. שלום שירלי מרקוביץ', מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין. שירלי מרקוביץ' מתנדבת בכלבייה ברעננה. המלחמה הביאה אותנו למצבים בלתי הגיוניים, בלתי סבירים, ושלא הכרנו אותם. אחד מהם זה מה עושים כלבים מפונים, נכון?
נכון מאוד.
אוקיי.
אני קצת אתן רקע על הכלבייה. בעצם הכלבייה ברעננה היא כלבייה עירונית. תחת השירותים הווטרינריים היא שייכת לרעננה, משותף לרעננה וכפר סבא. ובעצם עובדים בשיתוף פעולה עם עמותת חברלי, שדרכה מבוצעים האימוצים של הכלבים. בכלבייה בעצם בדרך כלל בשוטף מגיעים כלבים משוטטים או כלבים שהוחרמו או מסיבה כזו או אחרת רק מרעננה וכפר סבא. מאז תקופת מתחילת המלחמה נקלטו אצלנו גם כלבים מהדרום. חלקם נמצאו משוטטים ללא שבב, חלקם חולצו מהמקומות מגורים של הנפגעים. כלבים שונים שבינתיים אנחנו חלקם העברנו לאומנות, ולחלקם אנחנו מחלפים משפחות. עכשיו, הכלבייה, היתרון מאוד מאוד גדול בה, זה שהיא בעצם נמצאת בתוך השירות הווטרינרי, ולכן יש שם וטרינרים קבועים וצמודים, כך שהכלבים מטופלים ומפוקחים ובמעקב רפואי שוטף, וזה תורם רבות למצבם.
כמה שנים את מתנדבת בכלבייה?
אני 3 שנים שם.
איך הגעת לשם? מה הרקע שלך?
אני כלבנית טיפולית ומאלפת, ובמסגרת לימודי הכלבנות שלי הייתי צריכה לעשות סטאז' והגעתי לשם, הייתי צריכה לעשות סטאז' שחלק ממנו גם היה בכלבייה, והגעתי לשם וזהו, ומאז אי אפשר לעזוב. מי שמגיע בדרך כלל נשבע בקסם הכלבייה, ויש שם אנשים שמתנדבים 10 שנים ומעלה. בגדול יש גרעין קשה של כמה עשרות מתנדבים שמגיעים בדרך כלל בין 2-3 בשבוע, יש כאלה שאפילו יותר, ובעצם דואגים לכלבים מדי יום.
מה בעצם, איזה כלבים מגיעים לשם בשוטף? כלבים מהשנים, תשעים, גורים?
גם וגם וגם, הכל מהכל. יש שם, יש לנו כלבים מכל הגילים ומכל הגזעים ומכל הצבעים. זה הכל גם עניין של תזמון. זאת אומרת, לשמחתנו כרגע יש יותר אימוצים וזה נהדר, והכלבים זוכים בבתים, ויש גם תקופות הרבה יותר מתות במרכאות ש... היו לנו עשרות כלבים בכלבייה ולא יצאו לשום מקום. יש לנו כלבים שהם מעל 2 כבר בכלבייה.
2?
שמחכים לבית, כן?
זאת אומרת, שומרים את
הכלבים? הם הגיעו כגורים והיום הם בני 2.
זאת אומרת, שומרים את הכלבים ודואגים להם, מחסנים אותם, מאחזים אותם?
כן, הכל, הכל. בגלל שהווטרינרים, השירות הווטרינרי צמוד, הם בפיקוח רפואי צמוד, חיסונים, כמובן שכל הכלבים יוצאים, הכלבות מעוקרות, הכלבים מסורסים, הכל מאוד מאוד מסודר. אני גם חלק מצוות אימוץ של העמותה בעצם, אנחנו כ7 אנשים, ואנחנו, כל מי שמאמץ מהכלבייה, אנחנו מלווים אותו באופן שוטף, כל בעיה שיש, וגם כל הדברים הטובים שיש, אנחנו שמחים מאוד לקבל תמונות, אבל אנחנו כל הזמן בקשר עם המשפחות. אנחנו חלק ניכר מאיתנו גם מאלפים בעצמנו בצוות אימוץ, אז אנחנו תמיד פנויים לסייע, ויש גם מאלפים שעובדים מהעמותה שאנחנו מתמידים לאנשים, וזהו, וזה חלק מאוד מאוד חשוב באימוץ של עמותת חברלי.
יש לכם ימי אימוץ מיוחדים או שכל יום אפשר להגיע לכלבייה?
בעיקרון באמצע השבוע יש שעות,
יש צבע אדום איזשהו, אבל זה משיכה.
אוקיי. לא
אצלי,
תודה. בעיקרון באמצע השבוע זה צריך לקבוע מראש. אפשר להיכנס לאתר שלנו ולראות שם את טלפון האימוצים וליצור קשר בוואטסאפ וקובעים. אנחנו רוצים שאם מישהו מגיע לאמץ, תמיד יחכה לו שם איש צוות. לא רק מתנדבים שמטיילים, גם איש צוות מקצועי שיכול להתאים לו כלב, שזה מאוד מאוד חשוב. בסוף שבוע, בשישי שבת, תמיד יש אנשי צוות מצוות האימוץ, שכך אפשר להגיע חופשי מ-8 עד 12:30, 1. ללא תאום מראש בשישי שבת, רק באמצע השבוע זה בתאום מראש.
בואי נחזור רגע לכלבים של משפחות המפונים. איך הם מגיעים אליכם?
יש לנו גם השירות הווטרינרי פועל בשיתוף פעולה עם שירותים וטרינריים בדרום, וגם יש לנו מתנדבת שהיא הייתה חלק בצוות חילוצים שם, והיא יוצרה קשר גם עם משפחות, עם המשפחות וגם איתנו, ומי שלא מצאנו לא הגיע אלינו. כרגע יש לנו בכלבייה 4 כלבים לדעתי, 3-4 כלבים מהדרום.
שמה, שהם שייכים למשפחות שנחטפו?
לא, הם לאימוץ. אבל... הם לאימוץ, הם נמצאו עם, הם נמצאו או שבב ללא פרטים, כך שאי אפשר לדעת מי הבעלים, או ללא שבב. והיו כלבים נוספים שפשוט הועברו לו לאמנות.
היו כלבים שמה של משפחות שנהרגו, כן, שנרצחו?
כן, שנפגעו, או שהם חולצו, או שהם פונו למקומות שלא מאפשרים כלבים בהם. יש בתי מלון שלא מאפשרים להביא את הכלב. ואנשים פשוט לא היה להם מה לעשות עם הכלבים. אז חלקם הגיעו אלינו, מצאנו להם משפחות אומנות ששומרות עליהם עד ש... אני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל... שהם יוכלו לחזור, מי שיוכל לחזור לביתו. ויש כאלה שבאמת אנחנו לא יודעים מי הבעלים שלהם, ואנחנו מחפשים להם בתים חמים ואוהבים, כי מגיע להם כל כלב.
מה המשפחה שרוצה לאמץ כלב? למה היא צריכה להתכונן?
קודם כל, סבלנות. הם צריכים הרבה סבלנות. לאמץ כלב זה תהליך. זה לא ללכת לטויז אר אס, לבחור בובה ולהביא הביתה. זה תהליך ארוך, כל כלב זה אישיות בפני עצמה, כל כלב זה מאוד אינדיבידואלי מול כל כלב, זאת אומרת, התהליך, יש כלבים שזה מהר יותר ויש כלבים שלאט יותר, זה מאוד חשוב מהרקע של הכלב. עכשיו, יש משפחות שבאמת רוצות, מגיעות, ויש להם איזה מין מתכון כזה שלפיו הם רוצות, וזה לא תמיד תואם את מה שהן באמת צריכות. זאת אומרת, אם יש זוג שמגיע, שהוא כזה אנשי בית, אוהבים לשבת, להיות יותר, פחות טיולים וריצות, אבל הם סגורים על רועה בלגי. זה לא ילך. כי רועה בלגי צריך הוצאת אנרגיה קבועה, שוטפת, מטורפת. אי אפשר, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, התאמת הכלב, כלב הנכון למשפחה הנכונה. שאחר כך לא יהיה עוגמת נפש, לא להם ולא לו. ולפעמים קורה שאנשים לוקחים ומאמצים וזה לא מסתדר מסיבה כזו או אחרת, אבל אנחנו עושים את המקסימום כדי להתאים באמת את הכלב הנכון למשפחה הנכונה.
יש משפחות
צריך סבלנות, הרבה סבלנות. יש לנו המון מידע שמועבר למשפחה שמאמצת, כמו שאמרתי, אנחנו גם בקשר קבוע איתם. אנחנו דורשים שכל המשפחה תגיע. לא שהאבא יגיע לראות כלב, ימצחן מנה והוא יאמת, זה לא עובד ככה, לא אצלנו. זאת אומרת, כל המשפחה צריכה להגיע לראות את הכלב, שיהיה מקובל על כולם, שלא יפחדו. כל סוגיה כזו היא קריטית באימוץ. כי אם יש ילד שנגיד מאוד מאוד חושש או ילדה, או אפילו אחד ההורים, לרוב מאוד מאוד קשה לגשר על זה בבית.
יש משפחות שאת תגידי להם עדיף שלא תאמצו?
יש משפחות, אני לא אגיד ככה, כי אני חושבת שכל משפחה בסופו של דבר כן יכולה למצוא כלב שמתאים לה. אני פשוט חושבת שזה צריך להיות הכלב הנכון. זאת אומרת, אם יש אנשים שעובדים 12 שעות ולא נמצאים בבית, אז אני אגיד להם שבאמצע היום הם צריכים להביא דוג ווקר. ואם הם לא יכלו להביא דוג ווקר מסיבה כזו או אחרת, תקציבית או לא משנה מה, אז אולי באמת עדיף שלא יעמתו כרגע עד שהם יהיו פנויים יותר. או משפחות עם ילדים מאוד מאוד קטנים, הם נורא רוצים הרבה פעמים כלבים מאוד אנרגטיים, שנורא צריך, הם צריכים הפעלה, הם צריכים אתגרים, הם כלבים שצריכים כלבי עבודה. אז אנשים עם משפחות עם ילדים מאוד קטנים, צריכים המון זמן להשקיע בכלב. כאילו, וזה לא תמיד מתאים. אז או שאנחנו מתאימים את הכלב הנכון למשפחה, או שאנחנו מסבירים למשפחה שכרגע, או שבאמת אין כלב שמתאים להם, או שהילדים טיפה יגדלו ואז יהיה מתאים יותר. אבל אנחנו מאוד שמחים שכל כלב ייצא, ואנחנו מגיעות אלינו משפחות מהממות, ובאמת מאוד 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 נדיר שבסופו של דבר זה בא מאיתנו שאנחנו לא, לא נמסור כלב, וזה צריך להיות משהו באמת מקרה ייחודי.
אוקיי, ויש מצב של כלבים שלא מוצאים להם פתרון, מה קורה איתם?
אז זהו, אז יש כלבים אצלנו. קודם כל, אגב, לנושא הקודם, אנחנו כצוות אימוץ, אנחנו עושים סינונים גם בטלפון, אנחנו גם שומעים ומדברים עם האנשים עוד לפני שהם מגיעים בכלל לכלבייה לרוב, אלא אם כן זה בשישי שבת, ואז הם פשוט מגיעים. אבל לפני, אנחנו יודעים בדיוק שהם באים לכלבייה, מה נכון להם, איזה כלב הכי יתאים, זאת אומרת, אנחנו עושים עבודת הכנה. יש כלבים, כמו שאמרתי, שנגיד הגיע כגור, ופשוט בטיימינג גרוע, ובסוף הקורונה, בקורונה לדוגמה היו המון המון אימוצים, כי הרי אפשר היה לטייל בחוץ רק עם כלב פחות או יותר, ואחרי הקורונה אצלנו פחות, אבל בכלל בארץ היו המון נטישות. אז יש כלבים שהגיעו כזה בסוף הקורונה כגורים, ופשוט הכל עניין של תזמון, והם פשוט נתקעו. ואנחנו המתנדבים מעניקים להם את הכי הרבה אהבה שאפשר. הם מטופלים, דואגים להם, הם אוכלים, כלבים שנראים מעולה, מחכים למשפחה הנכונה. בסופו של דבר, בסוף בסוף, גם כלבים שחיכו אצלנו שנתיים, ויש כאלה שאפילו יותר, פשוט הוצאנו אותם נגיד לפנסיון לפעמים או דברים כאלה, בסופו של דבר כל כלב יכול למצוא בית, צריך רק לחכות לבן אדם הראשון שיאמין בו.
מה קורה בזמן הזקות? הכלבים מגיבים לצלילים של הזקות?
כן, הכלבים בתקופה הזו של הזקות, הכלבייה ברעננה, לצערי, יושבת ממש מתחת לצופר. מה שהצופר שם, פשוט באמת על הכלבייה זה נורא. הם קצת יותר בסטרס, אנחנו רואים את זה גם כשאנחנו באים למחורת, אם היו הזקות בערב, הם יותר בסטרס. כן, אנחנו משתדלים, גם יכול לתפוס אותנו בטיול, אנחנו משתתחים עם הכלב. אין הרבה מה לעשות, ואם מי שנמצא באזור המוגן, אז יש ממד בתוך השירות הווטרינרי, אז הולכים לשם. אבל
כמה כלבים את מגדלת בבית?
שלושה
כלבים? וואו.
כן.
אז כן. הם כל אחד יוצא בזמנו לטיול, או שלושתם ביחד?
בדרך כלל או ביחד, או שניים ואחד לחוד. תלוי.
ואין תחרות ביניהם? את מי הם אוהבת יותר?
יש, אבל אתה יודע, ויש מקום בלב, כל אחד זה אהבה אחרת, כמו ילדים.
שירלי מרקוביץ', מתנדבת בכלבייה ברעננה, תודה רבה, ומי שחשקה נפשו בכלב, את ממליצה בעצם לכל אחד שיהיה לו כלב בבית, נכון?
לגמרי. כלב זה win-win situation.
הכלבייה ברעננה, רק תני לנו כתובת או
דרך כפר נחמן, הכתובת בורי זה דרך כפר נחמן 2, או כלבייה עירונית רעננה, אותו דבר. טלפונים זה באתר ובגוגל, אין שום בעיה למצוא. ועמותת חבר לי.
עמותת חבר לי. שירלי מרקוביץ', תודה רבה, שנדע זמנים יותר טובים.
אמן ואמן. תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
כן, ומה יותר מתאים אריק איינשטיין שביר לפני השיחה הבאה.
על עצמו את כל העולם נושר כמו הלב למשב כל רוח קלה בקיצור שביל מתפורר בקלות שביל מחפש את עצמו מחפש כל הזמן לוקח כבד חושב זה סוף העולם בקיצור שביל מתפורר בקלות
הגדול מעמיס על עצמו את כל העולם נושר כמו הלרם עכשיו כל רוח קלה בקיצור שביר.
שלום לאבנר אברהם, מה שלומך אבנר?
שלום וערב טוב למאזינים ולך.
שביעי לנובמבר, סליחה, שביעי לאוקטובר 2023, אתה ישנת בשש וחצי הבוקר שכבר היית ער?
הייתי עם בת הזוג שלי בראשון לציון, ובשש וחצי בבוקר פתאום שומעים אזעקה. לא מבינים מה זה.
אז בואי נספר לך איפה אני הייתי. אני כבר הייתי על בגדי ספורט, התכוננתי לצאת להליכה של שבת בבוקר, פתאום תפסה אותי אזעקה. אשתי והבת שלי שנמצאת בבית, אמרנו, מה קרה פה? מה אתה חשבת לעצמך?
אני חשבתי שכנראה שזה איזשהו טיל או רקטה מעזה. ראשון לא כל כך רחוקה, וזה גם יעד די פופולרי, מסתבר. אולי הייתה איזו הפגזה של צהל בלילה, וזו תגובה, אולי אפילו התגובה הרחוקה יותר שלהם. אבל לא מעבר לזה, בטח לא מה שכולנו ראינו לאחר מכן.
אז אני אתחיל ברקע שלך. אתה איש מוסד לשעבר, שירתת במוסד כמה שנים?
28.
28 שנים. כאיש מודיעין שאמורים לצפות ולהיות מוכנים לרגע כזה. יכלת לדמיין הפתעה בסגנון הזה? או ברמה הזו?
לא. קודם כל חשוב להגיד, האולפנים מוצפים בכל מיני מומחים, שאני מאוד לא אוהב את הסצנה הזאת שהאולפנים בטלוויזיה 24/7 ויושבים ומנתחים ונותנים רעיונות לאויב שלנו. תסיבו שחמאס לא עושה שום דבר שמתקרב לזה. גם נסראללה נעלם למעט הבילדאפ שהוא עושה למאחר את הנאום שלו. אז קודם כל אין אף אחד שהוא מומחה. אני הייתי מומחה לתחומים שבהם עסקתי, אבל אני לא דמיינתי תרחיש כזה, כן הכרתי משהו שקשור לצפון.
Okay.
יש כאלה שאומרים שבמידה מסוימת החמאס גנב לחיזבאללה את התרגיל.
אוקיי, okay, בוא נדבר על זה קצת בניתוח, כי אתה איש מודיעין, אתה מכיר את היריב, אני לא יודע באיזה זירות עסקת, אבל אני חושב שאתה מכיר את היריב באופנים שאנחנו לא מכירים אותו. הם פשוט הכינו לנו הפתעה, ומכינו אותה הרבה זמן, אבל זה תרגיל למזרח תיכוני ידוע, לא תחבולנות ותחכנות וערמומיות, זה חלק מהטבע של המזרח התיכון, לא?
כן, אבל יש פה משהו שהוא ארוך טווח, משהו שנבנה ללא ספק בסיוע חיצוני, עם דביעות אצבע של איראן, יש פה ממש מודל של חילות, הם הקימו לעצמם סוג של קומנדו ימי, הם הקימו לעצמם איזה פתרונות אוויריים, יחידות קומנדו, אתה רואה שהם מגיעים מאובזרים, אתה רואה את הלחימה שלהם, אבל גם כל התחבולות, למעשה מצרים עצמה הייתה זו שנשאה ונתנה ודאגה שיהיו הסדרים של שקט ברצועת עזה, והם בעצם הפרו את זה. כלומר, אני לא ראיתי עד עכשיו איך מצרים משלמת על זה מחיר, על זה שמה שישיש בינה לא יצא אל הפועל. אבל שוב, יש פה תרגיל. אמר עמית סגל, משהו שאני נורא מתחבר אליו, זה הצליח להם יותר מדי. כלומר, הם לא חשבו שיהיה להם יותר מדי קל להיכנס, הם לא חשבו שהם יחזרו עם כזה שלל, והשלל הגדול הזה הוא בעצם מעמסה עבורם. בטח כשיש שם גם זרים. זה מהמסע כבדה.
אוקיי, אבל בוא נדבר קצת על אמנות המסע המותן. לפני, מתי הייתה עסקת שליט? אני כבר הבאתי את ה... ב-2000 ו...
יכול להיות שבשש?
יכול להיות, לא.
לא, או בשש זה היה ההינתקות? לא זוכר.
2005 זה ההינתקות, 2006 הייתה מלחמת לבנון השנייה. לא משנה, אבל גלעד שליט שוחרר, שהייתה עסקה, בזמנו שחררו יותר מ-1,000 מחבלים תמורת חייל אחד. ואחד מהמחבלים שחררו זה יחיא סנוואר. אתה בתור איש מודיעין, בתור איש מוסד, חשבת שזו עסקה נכונה, לא נכונה, או בדיעבד מה הניתוח שלך עליה?
בעיניי העסקה הזו הייתה אסון, וחלק ממה שנובע מהאסון הזה זה הפעולה הזאת שקרתה לנו בשבת השחורה. כלומר, לשחרר מעל 1,027 מחבלים שעל רבים מהם יד על דם על הידיים, ביניהם סינואר, טעות חמורה, טעות גדולה. זו גם הסיבה שכאשר מינו את ידידי גל הירש להוביל את הנושא של שבויים ונדרים, אני מיד ברחתי, ישר באו וקפצו אנשים ואמרו, הוא לא יודע ערבית, אין לו ניסיון. אמרתי, חבר'ה, את מי שיודע ערבית ויש לו כביכול ניסיון, הייתי שם אחרון בתור לנהל את העניין הזה.
למה בעצם?
כי אנחנו מדברים על נוסחאות, כי אנחנו צריכים, כשאומרים לחשוב אחרת ולצאת מהקופסה ו... אין, אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה. אנחנו נמצאים במקום אחר. מישהו שאל אותי, תגיד, יכול להיות שהם הבריחו כמה חיילים לאיראן? אמרתי, זה חסר כל משמעות, השאלה הזאת. חסר כל משמעות, כי פשוט אנחנו במקום אחר, אנחנו בעידן ששילמנו במספרים מטורפים. אתה יודע, עד היום דיברנו על, לאלה שמתקרבים לגיל 60 כמוני, אז טבח מעלות כל מיני פיגועים כאלה שאנחנו זוכרים אותם מן העבר. לא הגענו למספרים האלה. במבצע אנטבר, רבין ביקש מהמנכ"ל שלו להכין מכתב התפטרות במידה ויהיו מעל 20 הרוגים במבצע. מאיפה הביא את המספר הזה? מטבח מעלות. עכשיו, פה אנחנו משילמנו כבר מחירים כל כך גבוהים, שזה ברור שנכנסים קרקעית, וזה ברור שזאת הולכת להיות מערכה ארוכה, ואם מדברים על מסע ומתן, זה בהחלט, בעיניי, דווקא הלחץ הזה, יש כאלה שאומרים שאולי יכול להיות שהחמאס חשב שאנחנו נחשוש אולי לפגוע בחטופים, אז אנחנו ננצור את האש, אבל דווקא הלחץ שמתקיים כרגע וצריך להגביר אותו עוד ועוד, הוא זה שדוחק אותם לפינה, כי בעצם יש לנו יעד נוסף שהוא בעצם השמדת היכולת של החמאס. אי אפשר פשוט להשאיר את חיות הטרף האלה, את הנאצים האלה, ואני אחד שעוסק בשואה ומתמחה בנושא, מה שהם עשו בחלק מהמקרים זה יותר גרוע ממה שנאצים עשו. ואני אומר, במקרה הזה אנחנו חייבים להגיע למצב שאין ברצועת עזה כוח צבאי כמו שהיה עד 7 באוקטובר. רצועת עזה בעיניי צהל יקרא אותה, סליחה על הביטוי, תרתי משמע, ויוותר אותה ויקטין אותה וייצור רצועת ביטחון על חשבון השטח של עזה. וחייבים למגר שם את החמאס, וזה מה שמסבך אותנו עם כל העניין של המסע ומתן, כי בעצם...
יש לי שאלה, במזרח התיכון הרי כן. שופטים אותך כל הזמן, עד כמה אתה חזק. מה זה יעשה לביטחון של ישראל, מבחינת התדמית שלנו? הרי בשלב הזה, מה שמעשה לנו זה השפלה, שלא נולדה כדוגמתה. מעבר למחיר האנושי המאוד כבד, ההפתעה וההשפלה של צהל ביום הראשון של הלחימה, מה זה יעשה לנו בהסתכלות של האויבים שלנו? האם יעזו יותר, לא יעזו יותר? אתה היית שם, אתה דיברת איתם.
כן.
אתה ראית אותם בלבן של העיניים.
העניין הוא כזה. המשמעות של הניצחון אצל הערבים שונה לגמרי מהמשמעות של הניצחון שלנו. אצלנו אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, וברוב המקרים אנחנו ניצחנו. אצל המצרים, עצם החצייה של התעלה, זה הניצחון, נגמר הסיפור. אצל חמאס דאש, אצל זה שהם נכנסו, עשו מה שעשו, לקחו שבועים, חזרו, אנסו, רצחו, חזרו חזרה, הם עשו את הניצחון שלהם. ומהבחינה הזאת, אנחנו גם כבר שילמנו את המחיר. לכן כל העניין הזה של מה הכוח של ישראל, והאם ישראל, תראה, ישראל הופתעה, ישראל הושפלה, אבל הדבר שבעצם החמאס הלך כל כך רחוק, בטבח, אין מילה אחרת, לתזמן את זה, וללא ספק הוא תזמן את זה עם המסיבה הזו שהייתה ממש לא רחוק מהגבול עם עזה, זה היה מתוזמן, הם פשוט באו וטפחו, וזה לא חוליה של מחבל או שניים עם סכין ואקדח, זה מגיע כוח מאומן שימנו אותו מחוץ לעזה, עם RPG ורימונים וקלצ'ניקובים ומחסניות וכל מה שאתה רוצה, ובמי הם נלחמים? הם לא נלחמים, פשוט מוצאים להורג את מיטב בנינו ובנותינו.
אבל אני רוצה להחזיר אותך ליום, להביא אותך ליום של אחרי. שיושב איש מוסד באיזושהי פינה אלומה ברחבי העולם, ונפגש עם מקור. המקור שלו הסתכל עליו עדיין בתור המדינה העוצמתית, או בתור אחד שהוא שפל, אז אולי לא שווה לסחור איתו במידע, או לא שווה לשתף את הפעולה.
תראה, כשנקבתי בהצלחות במרכאות, הסתכל על ספטמבר 11, זה כביכול היה הצלחה שלהם, של אותם אלה שיעשו את הדבר הזה. מה זה נתן להם? מה זה הוביל מעבר ל... לפיגוע הנוראי שהם עשו.
פירק okay. את המזרח התיכון אחר כך.
כן, אבל זה לא נתן, הם לא הצליחו בשום דבר, זה לא הביא אותם לשום מקום. אני טוען שעזה, ככל שעובר הזמן, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עברנו מהגנה למתקפה, ואנחנו תוקפים אותם מלמעלה ומלמטה ומהצד. אנחנו יודעים שבית החולים, מתחת לבית החולים יש הגדול שם, ואז יש מפקדות ויש את כל מה שצריך. אני חושב שהיה צריך פשוט להודיע שצריך לפנות אותו, שיביאו בתי חולים צפיים, שיוציאו משם את כולם, ופשוט להפציץ את כל המתחם הזה מהאוויר. אני אומר, עזה, תראיין אותי בעוד חודש ובעוד חודשיים, כי זה מערכה ארוכה. עזה, אם היא תרצה או אם היא לא תרצה, היא לא תוכל לחזור ולהיות מה שהיא הייתה. זאת אומרת, שטחים ייכבשו, צהל יקטין אותה. צפון הרצועה, פשוט לא תהיה שם נפש חיה. מי שיעבור שם יקבל כדור בראש.
כן, אבל זה חלק מההסתכלות הגלובלית, כי יש לנו עוד זירות שאנחנו נלחמים בהן, לבנון בצפון, סוריה.
כן, אבל אז זאת תהיה, בעיניי, בסופו של יום, דוגמה למקום ש...
וזה ירתיע את הליבים?
שהענישה, כן, היא תהיה הענישה, כי מה שיהיה שם, מה שקורה שם, זה יקרה שם.
הלבנונים והסורים והחוטים וכל מי שמסתכל עלינו ורוצה להיים עלינו, יסתכלו על זה ויגידו, הישראלים האלה לא כדאי להתעסק איתם?
תראה, מה זה החוטים? אצל האיראנים, החוטים והעזתים הם סוג ב'. איך אמר ה... יש איזה כוכב תקשורת עכשיו ממוצע פרסי, בחור מקסים, הוא אמר, בשבילהם הערבים זה כוס חד פעמית, הוא אמר, תראה לי איראני שהתאבד, הם שולחים את הערבים המוסלמים שהתאבדו במקומם. אז מה זה החוטים? אז כל מה שהם יראו לכיוון שלנו, אנחנו או שאמריקאים עצרנו. ללא ספק הם יחטפו מעלומה בבוא העת, יחטפו מעלומה שלא הבינו מאיפה זה בא להם. עזה תהפוך להיות, אם אתה שואל אותי, עזה תתרוקן מהרבה מתושביה, ויהיו כאלה שיברחו ויקבלו בית באזרחות באירופה ובמקומות אחרים. אין לי ספק שמצרים תקבל כסף, היא תגיד אני לא מוכנה לקבל, אבל היא תקבל המון כסף, והיא בשמחה רבה תשכן חלק מהם בצפון סיני. סיני זה, אני מכיר טוב את סיני, המקום הוא... זה מדבר ענק ורק. כולם דחוסים בתוך הקופסה הזאת של עזה. מה הבעיה לתת לחלק מהם להתגורר שם? עזה תהיה מקום שאי אפשר יהיה לחיות בו, וגם המילה פועל עזתי לא תתקיים יותר. לא יהיה מצב שפועל ייכנס מעזה לישראל, לא יהיה מצב שיבול שלהם ייכנס לישראל, אנחנו לא ניתן להם שום דבר. אני בעד לנתק פיזית. פשוט לא לתת שום אפשרות לספק יכולת, לא תהיה לנו אפילו יכולת לספק להם אנרגיה, זה הדבר הכי מטורף שיש, שישראל מספקת אנרגיה למדינת אויב או גוף של גוף טרור שהוא מתנהל כמו מדינה, כן? ניתוק מוחלט. אני חייב לנצל את ההזדמנות שאני מדבר איתך ולשבח את אחינו ערביי ישראל על האחריות שהם לקחו, כנראה שהם גם ראו, קודם כל רובם בסדר גמור, ואלה שעושים בעיות לפעמים, חומת מגן וכאלה, לדעתי כשהם ראו את הזוועות ואת המעשים הנוראיים שאני כעיתונאי נחשפתי לחומרים ותמונות וסרטים, הם הבינו שפה זה אירוע אחר. פה זה אירוע אחר, ואני שמח שהם לא יצרו לנו זירה פנימית, כי זה דבר אחרון שהיינו רוצים שיקרה לנו פה. ומצד שני, גילויים של תמיכה באויב וגילויי שמחה וכאלה ואחרים טופלו באופן מיידי, אנשים נעצרו, אגב, גם בקרב יהודים, לא רק בקרב ערבים. אני מזכיר לך את פיצוץ הפיצריה שם בחווארה, שלך התמונה של ניצולת שואה ועשתה מזה פרסום עמד. כלומר, אני חושב שקרו דברים, עם כל הטרגדיה הזאת קרו דברים טובים. אני חושב שזאת הזדמנות, ואם אתה שואל אותי אם מחר תיפתח זירה גם בצפון, אז אני משווה את זה לאדם שצולע כל חייו, יש לו ניתוח והקדימו לו את הניתוח, הוא הולך לעשות ניתוח ברגל כדי לפתור את הבעיה. אין מוכנות גבוהה יותר מהמוכנות שישראל נמצאת בה עכשיו מול חיזבאללה. אנחנו מגויסים, אנחנו דרוכים, יש פה משחטות של האמריקאים ויש פה עוד כוחות מסביב. אין תזמון יותר טוב מזה.
אתה ניהלת את קמת וניהלת את מוזיאון המוסד, נכון? אוקיי. זאת אומרת, מי שמתעסק בהיסטוריה גם מסתכל על העתיד. את חושב שהעתיד שלנו הוא מובטח פה בארץ ישראל?
בהחלט. בהחלט, איזה שאלה הזאת בכלל?
איזה שאלה, אתה יודע, בשביל אוקטובר היו מחשבות של אולי קיצה של המדינה הגיעה ברמה מסוימת. אולי לא מחשבות ריאליות, אבל מחשבות אנושיות וחרדה שעטפה את כולנו. אני בטוח שגם אתה כמו כולם נסתובבת עם גוש בגרון שבועות, ואולי עדיין. אתה חושב שישראל מספיק עוצמתית בשביל לחיות פה לדורות קדימה?
אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שקרה בסופו של יום זה אירוע מקומי בזירה של עזה. זאת אומרת, אנחנו קצת מפליגים בדמיון לכל מיני מקומות ומדברים על זה ומנפחים את זה, ובסוף, בסוף, בסוף, מה שקרה עד עכשיו זה גזרת עזה, היא לא גזרה, זה לא תא שטח כזה גדול, יצאה משם התקיפה האכזרית במספרים גדולים עם הרבה עבדות. אנחנו היום במצב שאנחנו תוקפים את המקום, קודשים אותו מהאוויר עם פצצות עומק, יש לנו את הסוגיה של השבויים שלנו והחטופים שאנחנו צריכים במקביל, ולמעשה כוחות מנוגדים, אבל אנחנו צריכים להתקדם עם הדבר הזה. אבל אני טוען שיש לנו את כיפת ברזל, שזה דבר מדהים. אנחנו כבר נכנסנו לשגרה, אנחנו שומעים אזעקה, הולכים לממד, חוזרים, תסתכל ותראה את האבדות במרכאות שיש לנו מכל הטילים האלה. יש הרבה מקרים, זאת אומרת, מקרים כואבים, ויש גם כמה ששילמו בחיים, אבל בסוף, 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 כשאתה מסתכל על אלפי הטילים האלה, ולהערכתי הם נותרו במשהו שמתקרב לשליש מהיכולת שלהם, במקרה הטוב, זה לא כדי אסטרטגי, וזה לא שום דבר. אנחנו נכנסנו כבר למוד הזה של להתגונן. זה פצע שאנחנו כיסינו אותו עם פלסטר, ועכשיו פתחנו אותו, אנחנו מנקזים את המוגלה, ואנחנו מטפלים בו, וזה כואב, וזה קצת צורף, אבל זה הכאבים של הניתוח.
אוקיי. אבנר אברהם, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
אנחנו נדבר בעתיד, ויאללה.
בהחלט.
שיהיה רק שלום.
תודה.
ביי ביי, להתראות.
שלום.
יסמין מועלם, מי יותר טובה ממנה לפני השיחה הבאה?
בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת גם אם יסרף הכסף נשב ונצחק במרפסת, אני ואתה והשקט, לא צריך כלום קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן שהכל מכוון לשם מסביב לשולחן, מבטיחה שבסוף יהיה טוב,
מאשר רק מה שכן. אפשר לאסוף את העיר, ניסע כביש המהיר, עתיד תמיד מזהיר, לא צריך כלום רק אוויר. נמצא איזה אוהל שבור, נקרא שם כאילו ברור, שמדובר בהרמון רק תזכר.
חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצת. מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. גנב מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
שלום לאמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, מה שלומך אמיר?
ערב טוב.
כן, ארבעה שבועות כמעט לתוך המלחמה הזאת שהפתיע אותנו. מה זה אומר בעצם לנהל עיר בזמן מלחמה?
לא שמעתי את השאלה.
אני אתחיל מההתחלה. ארבע שבועות כמעט מאז שהמלחמה פרצה לחיינו בהפתעה גמורה. מה זה אומר לנהל עיר במלחמה? זה אחריות נראה לי כמעט בלתי ניתנת לתפיסה.
אחריות של ניהול עיר גם בשגרה היא אחריות שקשה לתפיסה לרוב האנשים. אין ספק שבמלחמה הכל מועצם, הכל נהיה הרבה יותר דרמטי. הצרכים, החששות, הרצונות של התושבים, וכל זה אל מול מצב חירום חיצוני, ואל מול צערי חוסר תפקוד של שלטון מרכזי, שכבר ראינו גם בקורונה וגם באירועים אחרים, ולכן הרצון והצורך לקבל את השירות מהשלטון המקומי גדול הרבה יותר, גם בתחומים שהם לאו דווקא תחומים מסורתיים של שלטון מקומי, כמו ביטחון, דברים כאלה ואחרים.
אתם כראש עיר נערכים כל הזמן לתרחישים ותרגילים ופינויים. תרחיש כזה דמיינתם בכלל? של משהו בסגנון הזה? מלא הזקות, מלא נפילות מדי פעם באזורים, אבל שכל המדינה יחסת למצב חירום וחוסר ודאות והשלטון לא מתפקד?
תראה, אף פעם אין 100%.
והמצב הזה, כמו שהוא הפתיע את התושבים, הפתיע סתם גם את ראשי הרשויות בצורה כזאת או אחרת, כל אחד לפי מידת ההפתעה שלו. לשמחתי, אנחנו בעירייה, מתוך חוויות עבר שלי, של אחרים בארגון, נערכנו והשקענו הרבה מאוד משאבים בהערכות, לא רק למצב חירום, אלא גם למצב חירום מתמשך, כזה שמחייב אותנו לחזור לאיזושהי שגרה למרות מצב החירום שמסביב, שזה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, מצב שיכול להימשך גם עוד חודשים. השקענו הרבה מאוד כסף ומשאבים עירוניים, גם במתן מענה מיגוני במוסדות החינוך שלנו, כדי לאפשר בכלל לימודים. היה פער מאוד גדול לפני 5 שנים. צמצמנו אותו מאוד, למרות שכאילו לכאורה לא הייתה סיבה לעשות את זה. השקענו מאוד במקלטים הציבוריים שלנו, מתוך מחשבה שהם יידרשו לפרק זמן ארוך. ציוד, הכשרת הון אנושי למשימות כאלה ואחרות. אז נערכנו. להגיד לך שמישהו מאיתנו דמיין סיטואציה כזאת, מה שקרה בשביעי לעשירי, שנצטרך ללוות כאלה כמויות של משפחות שמקבלות בשורה שמרסקת את עולמם, שנצטרך לתת מענים בתחום בריאות הנפש לחלקים כל כך גדולים באוכלוסייה. אני לא חושב שמישהו היה יכול לדמיין את זה, חוץ מאולי מי שהיה צריך לדמיין את זה, שזה לא לשיחתנו כאן.
כן, תראה, דיברנו בעבר גם על ההתמודדות עם הקורונה, שם אמרת לעצמך, אין על מי לסמוך, אני צריך לבנות מערכות עירוניות מספיק חזקות, כאילו אין מערכות ממשלתיות. והפעם זה בא לידי מבחן שני, לצערנו, בקדנציה של 5 שנים. מה בעצם, איך עירת הוד השרון, בואו נדבר, דיברת על תחום הנפש, איך עירת הוד השרון מתווכת את המצב לתלמידי מערכות החינוך? איך היא מלווה כל כך הרבה משפחות? כמה משפחות של חללים עד עכשיו? חללים, חטופים?
אנחנו מלווים מעל 10 משפחות, גם של חללים, גם נרצחים, גם חללי כוחות הביטחון, גם משפחות חטופים. בעירייה לבד 4 משפחות ספגו מכה אישית וישירה ובלתי נסבלת. אז נאלצנו לייצר מנגנונים כמעט מהרגע הראשון, ואם מחבר את זה למשרדי הממשלה, אז את חלקם עשינו גם ללא אישור משרדי הממשלה. למשל, ההפעלה של השירות הפסיכולוגי החינוכי כבר בימים הראשונים, עוד כשעוד לא היו בכלל בתי ספר, אבל אנחנו זיהינו נקודות שמחייבות טיפול ומענה מיידי. כיתה של ילדה חטופה, כיתה של ילד שאח שלו נהרג בצבא, סיטואציות כאלה ואחרות בתוך מערכת החינוך שחייבו מענה מקצועי מיידי. יצרנו את זה גם על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי שלנו, גם יצרנו שיתופי פעולה עם בית חולים של ות"א. בעצם פעלנו כדי לתת את המענים איפה שרק יכולנו. אגף הרווחה שלי מלווה עוד מלפני שהגיעו ההודעות הרשמיות בחלק מהמקרים את המשפחות. אנחנו מתעסקים במיצוי זכויות והנגשה של המידע. אלו דברים שלא העירייה צריכה לעשות, אבל אנחנו עושים אותם כי אין מישהו אחר. אני לא אגיד לך כמה טלפונים קיבלתי כראש עירייה ממשרדי ממשלה בכמעט חודש האחרון. אני מניח שאתה יכול לשער. באמת סיטואציה שהיא, אתה יודע, דברים בסיסיים, רכבת ישראל שמחליטה שהיא סוגרת תחנות, ואנחנו צריכים לריב איתם כדי לפתוח. אז אני מציע להם מתנדבים, כי הם טוענים שיש בעיית כוח אדם, ואז הם אומרים, לא, תביאו לנו מאבטחים מורשים, זה גם אתם יכולים להביא. כל מיני דברים מוזרים כאלה, שאתה כל פעם שואל את עצמך, במה עוד הם יפתירו אותנו?
אז בוא נדבר על דבר שלא הפתיע אותך. איך הקהילה בהוד השרון הגיבה? איך היא התגייסה?
מה, הקהילה בהוד השרון היא מדהימה. אני יודע שבכל הארץ אין ראש רשות שיגיד אחרת על הקהילה שלו, אבל באמת, איך אני אגיד שגם
זה בצפון מה שאנחנו שומעים ברקע.
גם הפעילות המיידית, כן, הסתכלתי על ההתראות. גם הפעולה המיידית ממש, כבר באותה שבת פנו אליי תושבים, ובטח ביום ראשון שאחרי זה, ומאותו רגע זה מנגנונים על מנגנונים של התנדבות בכל מימד אפשרי, ביטחון וציוד והפעלות ומענה לבריאות הנפש ואלף ואחד דברים, כשכל דבר כמעט כל צורך שעולה מהציבור, הציבור גם יודע לתת את המענה, אנחנו שם כדי לחבר ולעזור ולתת כמובן את המענים המקצועיים שיש לנו ולפקח, נגיד בנושא הביטחון, שאין התנהלות של פלנגות, אלא הכל מסודר ובנוי טוב, אבל העוצמה הזאת, שמע, אנחנו מדברים עכשיו, ממש הרגע יצאתי מחטיבת הראשונים. חטיבת הראשונים, בנה של המורה גליה, אביתר דוד, נחטף לעזה. נועם אביגדורי, תלמידת כיתה זין, נחטפה לעזה עם אמא של השרון. והחטיבה עכשיו, הקהילה, כל כולם מעורבים בקריאה להחזיר אותם מיד הביתה. ועכשיו, אחרי שעוד בית ספר, טקס בתוך בית ספר, עם הצוות, עם החברות והחברים, עם גליה המורה, שכולם מאוד מאוד התרגשו לראות אותה. ואתה מבין שהעוצמה הזאת של הקהילה זה בעצם מה שיאפשר לנו לא רק לעבור את המלחמה הזאת, אלא גם ממנה לבנות ולהיבנות אולי בצורה אחרת.
איך אתה ברמה אישית מתמודד עם זה?
זאת שאלה שאני לא נוטה לענות עליה בשלושה שבועות האחרונים, אבל אני חושב שכמו כולם התשובה היא בסדר ברמה האישית וזוועה ברמה קולקטיבית.
אני מסתובב עם גוש בגרון כבר ארבעה שבועות, אני מניח שאתה שאתה פוגש את המשפחות זה התמודדות הרבה יותר קשה. מה אני אחל לך, אמיר? שבקדנציה הבאה שיהיה רק שלווה. אני לא יודע מתי תתחיל הקדנציה הבאה, אבל שיהיה רק שלווה.
אני אגיד שאני גדלתי בהונג קונג, ולסינים יש כללה שתמיד חשבתי שהם מגזימים בחומרה שלה. אני חושב שבשנים האחרונות למדתי להבין עד כמה היא באמת כללה. הם מאחלים במרכאות אחד לשני כשהם רוצים לקלל מישהו, שתחיה בזמנים מעניינים. אז אני אאחל לנו שאולי נצליח לחיות בזמנים משעממים ושלבים, כי מכל העניין הזה באמת כבר היה לנו מספיק.
היה לנו מספיק. אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, תודה רבה על שטרחת אצלנו, ושבאמת, שיהיה לנו זמנים שקטים, לא מעניינים. זה משנים לך.
תודה, אדוני.
תודה, להתראות, ביי ביי.
כן, אז בואו נקווה שנשאיר שיר אחרי הגשם, גשם השנאה, גשם האלימות שמלווה אותנו בשבועות האחרונים. בואו נקווה לימים טובים יותר. תודה לשירלי שידרכה אצלנו, תודה לאברהם אבנר, תודה לאמיר כוכבי, תודה לכם מאזינים יקרים. תחיו בטוב, מה יותר מזה.
שהוא פתאום צורם, צ'פוסו חזר, שבבתי קפה צוגות ליד הבן, ונופפים ידם, כאילו כלום אף פעם לא קרה, כאן תמיד זורמת השירה, אני יוצא מחוץ לשיירה, ובוחר כל הדרך חזרה.
לא צריך כלום, קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן.